נקודה מאור החיים הקדוש, שדווקא פה השבוע אני לא רואה שהרציר הצהל מביא אותה, אבל במקום אחר הוא מביא, או בסדרה אחרת שלא נמצאת תחת ידי, ואחר כך בלי נדר ניכנס יותר לדברים של הרציר הצהל. זה מעין הקדמה, אבל אני אומר את זה בקיצור, אבל הדברים מאוד חשובים, לא בגלל שהאור החיים הקדוש צריך את ההסכמה שלי, אלא באמת מיד תבינו שיש פה נקודה שהרבה יותר עקרונית, ואני מזמין אותם לעיין בה. כשהפרשה מתחילה ואתם ניצבים היום כולכם, אז קודם כל הפשט היה לומר, אני יודע מה, אתם עומדים, לא תמיד יכול להמציא את המילה האחרת, אבל לא, זה לא מילה ככה, מה שקרה נפוצה. בוודאי שהיא באה להשמיע משהו. זאת הנקודה הראשונה במילה ניצבים. ואחר כך המשך הפסוקים, בעצם שני פסוקים, שברור לנו, ואולי היחיד שכאילו הנקודה הזאת במרכאות מפריעה לו, כשאני אומר מפריע זה בשביל לחפש יותר את עומק התורה, כי תמיד התורה צודקת. רק אנחנו רוצים להבין, יש לנו עריכות רבה מאוד, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, טפכם, נשיכם, גרך, כותב אצלך עד שואב ממך, כן, בשביל מה? כל הדברים, אנחנו יודעים כמה שהתורה מקצרת, אתה יכול להגיד כולם, אני יודע מה, או מאלף עד תף, זה כל מיני ביטויים, אבל ממש יש פה מניין. ועל זה אומר אור החיים הקדוש, וכאילו אני אומר, זה ישמע, זה לא ציני, אבל זה ישמע כאילו חצי מילתא דבדיחותא, אבל רק לצורך המשל, היום במשטרה יש דרגה שנקראת ניצב. אומר אור החיים הקדוש, כן, שהוא קדם הרבה למשטרת ישראל, אומר שהמילה ניצב זה אחריות, כמו שנאמר במגילת רות, והנה נערו ניצב על הקוצרים, נכון, כשבועז מגיע. אז אומר ניצב זה אחראי על הקוצרים, כמו שאצל שלמה המלך יש ביטוי דומה, נציב, כן, שר, זה היה נציב. אומר אור החיים הקדוש, אתם אחראים היום כולכם. זה הכוונה, אתם ניצבים היום כולכם. ולמה יש את כל הריבוי הגדול הזה? כי כל אחד יש לו את האחריות שלו. כמו שאנחנו יודעים, אינה דומה האחריות שיש למלך, או לשופט, או למכותב אצלך עד שואל ממך. וגם שם כל אחד באחריות שלו. אם כן, הנקודה הראשונה שאותה הוא מעריך, שהעניין הזה של ניצבים זה אחריות. תכף נבין בעזרת השם למה זה מופיע דווקא פה. עכשיו הנקודה השנייה היא מאוד פיקנטית ויש בה גם כן רעיון עצום. אני מקווה שאני מתחיל רק ללכת, מה שנקרא, לעומק עניינו של אור החיים הקדוש. הוא אומר, תראו, זה בגלל שזה קצר אני קורא את זה בפנים. עוד רמז ואומרו אתם ניצבים לפני השם, לפי שכל שהוא מרוחק מהקדושה קומתו נמוכה ורוחו שפלה. אז זה אמר כי להיותם לפני השם ניצבו ונשאו ראשם. אז עכשיו לא אמרתי שזה פיקנטי, כי קל להסביר את זה. אני צערי הרב עוד לא זכיתי להיות מה שנקרא להימנות על המקובלים, אבל אתם יודעים, המקובלים הם רואים כל דבר בצורה המופשטת שלו, ואחר כך, אחרי שהם חיים בשורשי הדברים, הם רואים את זה גם במציאות. זאת אומרת, זה לא הפוך. אבל מה לעשות, אנחנו, צר לי, כן, עוד לא שם, אז אנחנו קצת לפעמים מתבוננים על המציאות, ואנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא, ככה הוא בורא את העולם. אז אם כן, קראתם את זה בטח בהרבה ספרי מוסר, זה בעצם פסוק בספר קהלת, רוח הבהמה יורדת היא למטה לארץ, ואומרים הרבה מפרשים, תסתכלו על המבנה, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כל הבהמות, איך הן בנויות, אל תקשו עליהם מקופים, כי גם זה לא בדיוק, אבל שימו רגע את הקוף בצד. איך כל הבהמות בנויות? כל ארבע רגליים, זאת אומרת, הגוף כאילו מאוזן, והראש כלפי מטה. הראש כלפי מטה זה לא רק טכני, זה מראה איפה הראש, כאילו, הבנתם מה אני מתכוון? בשפה שלנו היום, איפה הראש שלך נמצא. לעומת זאת, עכשיו, סליחה על הביטוי, עכשיו באמת אני לא מתכוון למה שאני אומר, החיה, ואני מיד מוחק את המילה הזאת, כי ברוך השם אנחנו לא חיה, אבל כאילו החיה היחידה שהראש שלה כלפי מעלה זה בן אדם. אבל כבר מחקתי את המילה חיה, הבנתם? כי באמת אנחנו לא חיים. היצירה, בעל חיים. היחיד שהראש שלו כלפי מעלה זה האדם. ומה זה אומר? שהראש שלנו שואף למעלה. זאת אומרת, אדם, עכשיו את ההשלכות כל אחד יעשה, את המוסר שהוא נותן לעצמו. זאת אומרת, השאלה אם הוא הולך כמו רוח הבהמה, שכל הזמן הולך לחפש את החומריות, ואז הראש הוא כלפי מטה. ועל זה אומר אור החיים הקדוש, כפי שכל שמורחק מהקדושה, קומתו נמוכה ורוחו שפלה. לזה אמר, כי להיותם לפני השם, אתם ניצבים היום, למה אתם ניצבים? כי אתם לפני השם אלוקיכם. מי שעומד לפני השם, הוא ניצב. קומתו זקופה, זה הכוונה, ניצב. אם כן, אמרנו על פי אור החיים הקדוש, זה לא סתם וורט. נקודה ראשונה של אחריות, נקודה שנייה של יציבות וזקיפות קומה, אבל מי זוכה לזקיפות קומה? רק מי שעומד לפני השם. טוב, עד כאן דיבר אור החיים הקדוש, הם חשובים מאוד מאוד. לפני שנשכח, אבל זה וורט שהוא לא המציא אותו, וכיוון שכבר הוא גם אומר את זה הרבה פה בפרשה, וגם בעזרת השם תכף נראה את זה ברב צבי יהודה זצ"ל. אתם יודעים שבפרשה שלנו מתחדש יסוד עצום, שכולנו מכירים אותו, אבל אשרינו שאנחנו זוכים להגיע למקור, ותכף להבין למה זה מופיע פה עצמו, פה בפרשה. היסוד הערבות, הערבות ההדדית שיש בעם ישראל, אנחנו מצווים עליה פה בפרשה. חז"ל מלבישים את זה יותר על הפסוק המפורסם שקראנו אותו הבוקר בסוף ראשון, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. ומכאן, נכון, מה רש"י אומר? ואם תאמרו מה בידינו לעשות, איך אתה מעניש את הרבים וכו', להראות שקיבלו עליהם את השבועה בהר גריזים והר עיבל, נעשו ערבים זה לזה. עכשיו, זה לא סתם, אלא, סליחה שאני מקצר, אבל נקודה מאוד חשובה, גם זה מה שאומר פה אור החיים הקדוש, למען הקים אותך היום לא לעם. תזכרו, אני לא מדבר אתכם עכשיו כיחידים. המשמעות של הערבות, מה היא? לא סתם, שמע, אל תהיה אגואיסט. זה אפשר להגיד בצבא, כן, לא יודע מה, להתחשב, באוהל, כל מיני דברים, זה גם נכון, כן? אבל אתה יכול להגיד ברמה פרטנית, סתם תהיה בן אדם מתחשב או משהו כזה. אנחנו אומרים פה על משהו שהרבה הרבה יותר גדול מזה. אחריות לאומית, ותכף אנחנו נראה, זה בעצם היסוד המרכזי שהרב צבי יהודה זצ"ל מביא אותנו פה. האחריות המרכזית, למען הקים אותך היום לא לעם, ולכן אנחנו מצווים על ערבות. יש על זה כמה דרשות. איפה הגמרא הזאת? הסוטן, כבר לא זוכר. מופיע בכמה מקומות. רש"י מביא פה את אחד ההסברים. נקוד עלינו ולבננו, נכון, זה מה ששאלת, נדרוש אף על הנגלות לא אנש את הערבים עד שעברו את הירדן שקיבלו עליהם את השבועה והגריזים. זאת אומרת, יש פה בעצם אחריות, אבל זה בדיוק כמו ש... הוצאת לי את המילים מהפה, וטוב ששאלת. אני לצערי רב גם לא זוכר את כל הווריאציות, גם לא יודע מה המשמעות של כל העומק. למרות זו נקודה מאוד חשובה, מצטער, לא נערכתי לזה היום, אבל רוח הדברים, בכל העניין של נקודות זה שדורשים. נכון, זה בא לדרוש משהו. שלמרות שיש ערבות, לא על הכל אנחנו חייבים לגמרי. למשל, הדברים נסתרים, אז אנחנו פטורים. אם מישהו, לא יודע מה, לא עלינו... עשה עבירות בסתר, למרות שאני חושב שיש דעה, ובדי שבחינה רוחנית לא שמנסה להיות יותר חכם מרשי או מהתנאים שדרשו את הדרשות האלה, בעומק העניין יש לנו אחריות גם על דברים שנעשים בסתר. אלא מה? הקדוש ברוך הוא כאילו אומר, אני לא מעניש אתכם על זה, אלא רק על דברים שאדם לא יבוא ויאמר, טוב, שמע, יש להם בעיה, נו מה, רוצים לחיות ככה בחיי הוללות, אבל אנחנו ברוך השם כאן בקהילה לתפארת ואנש, נכון, מאוד עוזרים אחד לשני, ואווירה טובה, ובתי כנסת, ואפילו יש לנו אלון שלנו. לא הבנתם את הציניות, איך אמרתי את הדברים. הקדוש ברוך הוא בא ומצווה אותנו אחריות לאומית. טוב, עד כאן. דיברתי דברים לעניין, אבל עוד לא התחלתי עם הרב צבי זצ"ל. אז בואו נלך לפי הסדר. אז קודם כל יש נקודה שהייתה מאוד חשובה, לא אמרתי אותה בשבוע שעבר. גמרנו עם הכללות בפרשת כי תבוא, לא היה שם דברי נחמה. היה חשוב לרב צבי זצ"ל להדגיש שעל פי הרדב"ז, שפרשת ניצבים היא בעצם המשך של פרשת כי תבוא. זה דברי הנחמה שיש פה בפרשה, וזה לא סתם דברי נחמה. כי בעזרת השם עוד מעט נגיע את הפסוקים המפורסמים שברוך השם אנחנו זוכים כל שנה, תמיד הפרשה שלפני ראש השנה זה, וגם חז"ל כבר דרשו בשם הארי הקדוש, אני חושב, אתם ניצבים היום, כולכם היום זה ראש השנה. אבל זה לא מה שרציתי להגיד עכשיו, אנחנו נגיע, וזה לא מה שאני מתעכב. זה פרשת התשובה, שהיא בעצם פרשת הגאולה, ושאר השם מנוקח את שירותך ברחמך. אז זה דברי הנחמה שאיתם הרב צבי זצ"ל מתחיל. אבל ברשותכם אני רוצה להתחיל את הדברים של הרב צבי זצ"ל. הוא לא מביא בצורה ישירה את דברי עקדת יצחק. בעל עקדת יצחק זה רבי יצחק הרמה, אחד מהראשונים שחי, אני חושב שהוא מאחרוני הראשונים, בכל אופן ראשון זה מדרגה עצומה. והוא, יש לו ספר שנקרא עקדת יצחק, שבדרך כלל בנוי על, לוקח איזשהו מדרש, מהמדרש הזה נותן שיעור גדול באמונה. בגלל חשיבות העניינים צילמתי, אבל כמו שאתם מבינים, אנחנו לא נקרא את הכל, מלבד הפתיח, ואחר כך כמה שורות בתוך הדרשה החשובה הזאת. הוא מביא פה במדרש תנחום הפרשת ניצבים. כשביקשו ישראל לפרוק עול בימי יחזקאל, מה כתיב שם? היא בשנה השביעית בחמישי בעשור לחודש, באו אנשים מזקני ישראל לדרוש את השם וישבו לפניו. עכשיו תשמעו, הם עשו לו תרגיל, כן, בשפה שלנו תרגיל. אמרו לו, כהן הקונה את העבד, מהו שיוכל בתרומה? שאלה הלכתית, שואלים אותו, כאילו, טוב, נכון, כהן כי יקנה עבד כעניין כספו, הוא יוכל בו מה שיוכל בתרומה. אמר להם אוכל. אמרו לו, אם חזר כהן ומחרו לישראל לא יצא מרשותו. אמר להם אין. זאת אומרת, אם כהן ועבד זה דבר נמכר, הוא אומר, הוא עבד כנעני, אם הוא מחר את העבד למישהו אחר, אז העבד הזה זכה לאיזושהי השראה או משהו, יכול להמשיך לאכול תרומה? לא, מה פתאום. אמרו לו, עכשיו תשמעו את המשפט הכואב מאוד. עד עכשיו זה היה תרגיל, עכשיו כאילו יעני שמו לו מכשול, משהו כזה. ברוך השם שיש את חזקאל הנביא, ועיקר את בשביל התשובה אנחנו מספרים פה את כל הסיפור הזה. אמרו לו, אף אנו כבר יצאנו מרשותו ונהיה קרומות עובדי כוכבים ומזלות. הבנת מה הם רצו לומר לו? כשהיינו בנים של הקדוש ברוך הוא, היינו קניין כספו, הוא דאג לנו, אז אנחנו חייבים לו, יש לנו גם זכויות גם חובות. אבל עכשיו, במילים אחרות, מה הם הרגישו? ואני עוד פעם יכול להבין אותם מאוד, למרות שוודאי שהקדוש ברוך הוא לא השם. אבל מבחינת ההרגשה, אתם יודעים, ההרגשה היא לא תמיד הגיונית. ההרגשה היא שהשם מכר אותנו. כן, זה לא סתם, אז יש גם פסוקים כאלה, נכון? חינם נמכרתם. כאילו, הקדוש ברוך הוא העביר אותנו לשליטה של גורמים אחרים. ומה הם רוצים ליצור בזה? רוצים ליצור בזה כבר את ההפרדה של התלות בינינו ובין הקדוש ברוך הוא חס ושלום.
איך אומרים, אף אנו יצאנו מרשותו?
אף אנו כבר יצאנו מרשותו ונהיה כאומות עובדי כוכבים ומזלות. זה כתוב במדרש. עכשיו, הנביא כתוב רק את התשובה, אבל המדרש מביא את ה... כאילו, למה הנביא יחזקאל, ברוך השם, אמר את מה שאמר. אמר להם יחזקאל, זה פסוקים מפורסמים, פחות אצלם, אני לא יודע. אמר להם יחזקאל, והעולה על רוחכם היה לא תהיה, אשר אתם אומרים, נהיה כגויים כמשפחות הארצות לשרת אצל האבן. חי אני נום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה וזרוע נטויה וחמה שפוחה אמלוך עליכם. כי בשבועה אתם עמדי, ולכך נאמר, למענקים אותך היום לא לאב, הוא יהיה לך לאלוקים, כאשר דיבר לך וכאשר נשבע לאבותיך, אברהם, יצחק וליעקב, שלא יחזור בדבר שנשבעתי לאבותיכם. ולא איתכם לבדכם אנוכי קרית את הברית הזאת ואת העלה הזאת, אלא אף הדורות העתידים לבוא היו שם באותה שעה. כי את אשר ישנו פה אימנו עומד היום לפני השם אלוקנו, ואת אשר איננו פה אימנו היום. רבי אבאו בשם רבי שמואל בן נחמני אומר, למה כתיב כי את אשר ישנו פה ואומר ואת אשר איננו פה? לפי שהנפשות היו שם וגוף עדיין לא נברא, ולפיכך לא נאמר בהם המידה. כל אלו דברי המדרש. טוב, אז אני חושב שהפסוקים מדברים בעד עצמם, והתוספת של המדרש גם כן, אני אין לי הרבה מה להוסיף, רק צריך קצת להעמיק על זה איך זה פועל. אבל אם עדיין זה לא היה מספיק ברור, הנביא יחזקאל אומר להם, מה פתאום? זה לא תלוי בכם בכלל. עכשיו, במקום שאני אגיד את הסברות שלי, למרות שאני אומר, יש פה מה לדייק, אבל נכון, זמננו קצר, במיוחד באלול. אז הוא שואל שאלה, ברוך השם, למדנו מסכת נדרים בזמן קיץ, וגם מי שלא למד מסכת נדרים יבין את השאלה. הוא מתחיל, אמרנו ראשון, להיות מבואר שאין אדם מוריש לבניו, זרוע אחריו, חובת נדר ושובת איסור לדורות. הבנתם? אין דבר כזה שאדם יכול להישבע בשביל הילדים שלו. גם אם אני נודר נדר עצום, שביום שקרה לי הנס, כל שנה אתם תעשו לדורי דורות הילולה וקידוש, ואני לא יודע מה, סעודת הודיה על הנס הגדול שקרה לי, אני יכול להגיד, זה איך אומרים? משאלת לב, זה רצון טוב, זה או מורשת הדורות הלאומית או המשפחתית, אני לא יכול לחייב בשבועת הילדים שלי. הבנתם? חד משמעית. אם כן, מה זה עוזר? שעם ישראל קראת שבועיים, הקדוש ברוך הוא, בדור המדבר. נכון? לעוברך בברית השם לוקח ובעלתו, נכון? עלה זה שבועה. אבל איך זה מחייב את הדורות? טוב, אז הוא ממשיך, הוא הולך כל מיני כיוונים הלכתיים, אבל תשמעו את העיקר. בסדר? ברשותכם, שיסלח לי שאני מאוד מקצר אותו. האמנה, הכוונה האמת. כי לדעתי אין דבר השבועה הזאת כמו שחשבו רבים, ואין קיום ונצחיות ברית השם יתעלה ואהבתו עם האומה הזאת תלויים בחומרתה, אבל הוא קיום ודיבוק טבעי הכרחי גדול וחזק ממנו לא ישוער ביטולו בשום צד ועניין בעולם. אתם שומעים? למה רב צבי יהודה מביא את זה? שהוא לא מצטט אותו, אבל זה רוח הדברים, הוא אומר את זה הרבה פעמים. אל תתחיל להתווכח איתי עכשיו, כאילו אומר לעצמו, מה דרגת החומרה של השבועה? כי אתה יודע, השבועה מחייב לשבועה, יש נדר שאין נדר על דעת רבים, אי אפשר לבטל. כל מיני דברים, אתה תלך תחפש איתי מה שנקרא את הצדדים ההלכתיים כדי לבנות את העוצמה של הנדר. אומר, לא, סליחה, זה לא הכיוון. אין, זה לא השבועה. אבל הוא קיום ודיווק טבעי, הכרחי וגדול וחזק ממנו לא ישוער ביטולו בשום צד בעולם, והוא מה שחייב חוק וטבע כל נמצא שלא לא יפרש מחייו. אתם שומעים? אני מדלג טיפה. וכמו שאמר, וכן על זה האופן עצמו לא ישוער אפשרות הנזר. תשמעו איזה מילים יפות, מי שיש לו זיכרון טוב ש... שיעשה על זה חזרות, שישים לעצמו איזה סטיקר במוח. לא ישוער אפשרות אם נזר האומה הזאת מאלוקיה ומצוותיו וחוקים בשום פנים, כי הוא חוק מוטבע בהם יותר חמור ויותר חזק משורה. לא יעלה על הדעת מה שהוא אומר. אתם נבראתם כך. כאילו אם לא הייתי מספיק ברור, אל תשאל אותי עכשיו למה החתול תמיד נופל על ארבע. מה?
זה לא
משנה,
זה חוק טבע.
מה זה?
לא, הוא אומר...
אז ברוך השם שאנחנו חוזרים על הדברים היהודים, כל מיני דברים שאמרנו באמונה, זה עכשיו, אז הם חשבו שזה תלוי בהם. מה הוא אמר להם? לא, מה פתאום, זה לא יעלה על הדעת, העולה על רוחכם היה לא תהיה, אם לא בכם מה חשבוך להפוך עליכם, איפה הוא בחירה חופשית? נכון, מה אנחנו באים ללמד את הנביא יחזקאל? אבל הנביא יחזקאל אמר לנו, זה המדרש שאומר לנו, זה לא הברית שהייתה עכשיו, מה שאנחנו הולכים עכשיו ללמוד פרשת שבוע, זאת ברית שהיא לא ניתקת והיא לא תיפסק אף פעם. אם כך, עכשיו אנחנו נדרשים להסבר אחר. עכשיו, תראו, אני שמעתי את זה פעם הרב עודד, אבל אני לא יודע, חבל שכשאני רואה אותה אני שוכח לשאול בדיוק על הדברים האלה של הרב ציודה. הוא אמר פעם בשם אבן עזרא, אבל אני חושב שהוא אמר כבר את זה כמה פעמים, כי זה רעיון שרצה יוצא לחוזר. הוא אמר, פה בהערות של הרב אבינר הוא לא מביא מקור כזה, ואם הוא לא מביא, לא רוצה להגיד ודאי שאין, אבל בכל אופן, היסוד הוא, בוא נאמר, הרב צדר מספיק חשוב, שאם נאמר את זה בשמו, אבל הוא משעין את זה על, על דברים של ראשונים. אבל כאילו עבור, שיהיה גם קל לזכור, הוא אמר שברית משורש של בריאה. להבדיל ממה שאנחנו רגילים, ואחר כך זה הפך להיות מושג מושאל, הברית שהקדוש ברוך הוא עשה עם ישראל, אז אנחנו חושבים שזה מה שנקרא ברית אחים, ברית, ברית ערים תאומות, ברית נישואים, שמעת יש כאלה, כל מיני עושים, כי חושבים שזה יחזיק יותר מעמד. טוב, זה כבר בשאלה. ציניות, כן? זה לא זמן, ללגלג. אבל מבחינתנו, אומר רב צדוק הצל, הקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל ככה, לא ישוער ינזר האומה הזאת מאלוקיה. אין דבר כזה. טוב, אם ככה, עכשיו אנחנו מבינים, ברשותכם אני רוצה רגע, ורוצה טיפה לרגש אתכם, ואני לא מספיק טוב בזה, אבל זה כאילו לא שייך לעניין, ואני חושב שזה פחות יעזור לנו בהבנה. אם עדיין לא שמנו לב, אנחנו כולכם יודעים את המשפט שאני הולך לומר, אבל לא תמיד אנחנו מדביקים. דהיינו, עכשיו אנחנו, אם אני לא טועה, אל תפסו אותי במילה, אנחנו ודאי ביום האחרון של משה רבנו. נדמה לי שזה הנאום האחרון של משה רבנו. זאת אומרת, ודאי שאם היינו מקבלים תוכניה, כן, נעשה מזה כאילו, בכלל לא מצחיק. נסות רגע להתרגש ולהיכנס למשמעות שהפרשה שלנו, כל ספר דברים זה נאומי פרידה, כן, לוקח לו חודש ומשהו. דברים שבאמת יש לנו לדורות אנחנו לומדים משה רבנו. הזכרתי זה אני חושב בפתיחת הספר בשם רב שמחה בולי מפשיסחה, שהיה לומד את ספר דברים בתור ספר מוסר, לא בתור פרשת שבוע ולא בתור ספר תנך, בתור ספר מוסר מה שנקרא. אבל כל אופן ענייננו, אנחנו לומדים עכשיו מה שנקרא בסיומת של הסיומת, וזה מה שחשוב למשה רבנו לעשות עכשיו עם עם ישראל לפני שהוא נפרד מאיתנו. ולכן עכשיו אני חוזר אל הדברים האלה. תכניסו גם את כל דברי אור החיים הקדוש שפתחנו איתם ודברי המדרש. הקדוש ברוך הוא הולך עכשיו ועושה לנו איתנו, אבל הוא עושה. אתם מבינים את ההבדל? זה לא שחתמנו חוזה. תגידו, יש חוזה שמחייב שאי אפשר להיפרד, אבל בכל חוזה יש איזשהו סעיף מה יקרה אם אחד הצדדים יפר את החוזה. אבל פה אין דבר כזה, כי הקדוש ברוך הוא נצחי, הוא לא יחזור מה. אמרנו ושכנתי בתוך בני ישראל ולא יעזוב את עמי לעולם, ברוך השם יש לנו הבטחה נצחית. מתוך זה אנחנו יכולים לומר בוודאות שאנחנו, יש מושג של נצח ישראל, וזה לא תלוי בנו, כי לא אנחנו יצרנו את הברית הזאת, ומאלה ברוך השם אנחנו נעולים. טוב, עכשיו בואו נחזור לדברים של הרב צבי הצל. עכשיו הוא עושה לנו פה, סליחה שאני עושה את זה קצת סכמטי, הוא עושה את זה יותר עמוק, אבל אני מדבר כאילו בשפה של החבר'ה, כמו שאומרים. יכול לבוא בן אדם ועושה אחד ועוד אחד. מה זאת אומרת אחד ועוד אחד? מיד תבינו למה אני חותר. יבוא בן אדם ויאמר ככה, הקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל שהוא יחיה לעולם, נכון? לא הזכרנו את זה היום, אבל איך אמרת, כל יהודי בשורש נשמתו שייך לעם ישראל, ממילא אני מחוסר, נכון? שני נתונים, שניים נכונים. קדוש ברוך, עם ישראל נצחי, אני יהודי בכל מקרה, אז יש לי המצאה של רב צבי הצל, ביטוח לאומי. אבל מה זה ביטוח לאומי? לא קצבה חודשית, אלא אני מבוטח, אני מבוטח על ידי הלאום, וממילא אני יכול לעשות חס ושלום, כמו שהפסוקים פה אומרים, אחרי הברית הגדולה הזאת שהיא בעצם עצומה, ואמרנו זה יסוד הערבות. אבל פתאום הפסוקים פה מתחילים, וואו וואו וואו, כי אתם ידעתם פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום עם השם ללכת לעבוד. וכבר רש"י מדגיש פה, יחידים יכול להיות, איש, אישה, משפחה, שבט, מקסימום, לא רוב עם ישראל, כן? שירצה לעזוב את השם. והיה בשומרו דברי העלה הזאת, והתברך בלבבו למור, שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך. מה? אני יכול לעשות מה שאני רוצה, כי יש לי איזושהי הגנה של העם, פרסו עליי מטריה. אבל תשמעו, לא אוהב השם סלוח לו, כי אז ישר נפשם וקינתו ראיש, הוא רבצה בו כל הלילה. לא צריך לחזור על פשט פסוקים, אתם קראתם, נכון, הייתם בבית כנסת, שומעים, רבצה בו כל הלילה, גופרית והמלח, כאילו ממש להלביש על בן אדם כל כך הרבה דברים, צמרמורת רק לשמוע את זה. וכן, מה קורה? עכשיו בואו נהפוך את זה וניתן גם דגש של פן של תשובה. זה נכון שעם ישראל הוא עם נבחר ושהוא נצחי, וזה נכון שאתה יהודי. עכשיו מה השאלה שצריכה להישאל? האם כלל ישראל מתגלה בי או לא? ואם נשאל את השאלה ככה, באמת לא פשוט איזה תשובה ניתן לעצמנו. מה זה, סתם הבטחה? לכל אחד יש בחירה חופשית. קח את כל העוצמות האלה שהקדוש ברוך הוא נתן לך ותשאל את עצמך, האם באמת הברית הזאת מתגלה בי ביום יום?
מה?
טוב, אז בואו נעשה את זה במילים יותר פשוטות. אני מפרט, אבל לא בגלל שאל תפוס אותי במילה, כי אני לא מתכוון לתת מוסר. כאילו, השאלה, כשאני מדבר עם החבר, או הולך בשוק, או נוסע, עולה לאוטובוס, או נוהג, מתגלה באיזשהו אורח חיים יהודי. כשאני מתפלל, מתגלה היהדות שבי. כשאני לומד תורה, מרגישים את העוצמה התורנית שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו. במה מתגלה היהדות שלך? נכון, יש לך פוטנציאל אדיר, לא רק לך, גם לי, ברוך השם, ואשרינו. אבל צריך שזה יתגלה בפועל. מה, אתה הולך עכשיו, נלחם נגד הפוטנציאל שלך? אז זה נכון, יש לנו בחירה חופשית. בניגוד לכל החיות שאותם לא שואלים, אמרנו בהתחלה, נכון, כל החיות נבראו ככה. גם אנחנו נבראנו ככה, אלא שלנו נתנו בחירה חופשית. ולכן אדם, סתם, אדם מביא פה דוגמה, לא רוצה עכשיו, אל תקשו עליי מנביתנים, עוד לא אמרתי מה אני רוצה להגיד, לא שמענו על חיה שמתאבדת. אמרו לי, פעם אמרתי, זה איזה שיעור, אז אמרו לי שיש לביתנים, אבל בסדר, יש לכם קושיה. טוב, נשאיר, צריך יום. אבל מה אתכם לשמוע על חיה שמתאבדת? כי זה טבעי שכל דבר שהוא חי, הוא רוצה לחיות. הבנתם? טוב, בסדר, שאלה מעניינת, אני אין לי תשובה על זה.
אולי כן מרגישים
שאתם משחות אותם, זה מולדים את הסימנים. יכול להיות. עוד פעם, תפסו אותי במילה, רציתי רק לעזור בהבנה, ואני מוכן למחוק את ה... כמובן יש, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, יש לכם טבע פנימי. יחד עם זה, יש גם טבע חיצוני. יעננו, תקראת השאלה, אם אתה מסברתי את עצמי מספיק טוב, כבר שאלה מה זאת כלל ישראל, היהודי שבי, אם הוא מתגלה ביום יום או לא. זו השאלה שאנחנו צריכים, כשאנחנו רוצים לחזור בתשובה. והיהודי שבי הוא הרבה תחומים. לא רק איקס, לכן אמרתי, נתתי כמה דוגמיות אפילו, בוודאי לא התכוונתי באופן אישי, חוזר על זה, שלא מישהו יתחיל לפה לפגש, אבל נתת לו מוסר. לא נעלמון, אלא לא. באמת, אחר כך יבוא, ואנחנו יודעים שישראל אשר בך את פער רמזי עצרתי לי תהילתי ספר, וברוך השם, אנחנו יודעים, בלי רגשי נחיתות, עם כל הביקורת שיש לנו, הגויים יודעים שיש להם מה ללמוד מאיתנו. אבל בעזרת השם שנחיה באמת באורח חיים גדול, מסודר, מלך שדואג לצדק חברתי אמיתי, בעזרת השם, קרוב, אז יבוא וללמוד מאיתנו איך עושים את זה. טוב, לענייננו, אז זה ככה, העניין הזה, כל מה שאנחנו אמרנו עכשיו, זה שצריך לשאוף לראות איך הכלל מתגלה בפרטים. הברית היא הכלל. ולכן זה מה שאמרנו בשם עקדת יצחק. וזה המדרש שהוא מביא בהתחלה, וזה בעצם הפסוקים של יחזקאל, וזה בעצם שעת הפסוקים בפרשה. רק הלכנו כאילו ברוורס כדי לתת את העומק של הפסוקים בפרשה. ועכשיו רק עוד נחזור על הנקודה שהזכרתי אותה קודם, של יסוד הערבות. יסוד הערבות בא ואומר שהמטרה והקידוש השם צריך להיות כשהעם היהודי יחיה ככה, לא אם אני יחיה ככה. זאת אומרת, אם חס ושלום, אני אומר רק לצורך הספר, ברוך השם אתם יודעים שיהודים מטבעם אכפת להם מכל העולם, ולכן גם הרבה מהפכות עולמיות היו דווקא על ידי יהודים, במיוחד בדורות האחרונים. אבל גם זה היה בסברה. לענייננו, היהודי הוא לא יצירה פרטית. אתם נוצרתם בתורה, גם הברית היא בתורה. ממילא אין דבר כזה שאדם יבוא ויגיד, שמע, אני בסדר, אני מכוסה. טוב, מה לעשות, הוא לא רוצה, לא חופשית, מה אני? יכול להיות, אם עשיתי את הכל, אז אולי אני אפל. כאילו אני אבוא לבית דין של מעלה ואני אוכל להגיד, אני לא יודע מה, כמו רבי לוי יצחק ברדיצ'ב, לא יודע מה, לימד זכות, לימד תורה, השקיע בכולם, וכנראה גם הצליח, לא משהו, לא נאמר, אם היה מישהו שלא הצליח לחדור אליו, הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו מה שנקרא פטור, באמת, מה לעשות, יש גם חשבונות יותר כלליים, אבל אנחנו, סוד העריבות, מאוד גדול מאוד. וואה, כבר נגמר הזמן, מה יהיה? טוב, אז בואו ככה, בואו נעשה ממעוף הציפור. אחרי הברית ויסוד הערבות שיש בתחילת הפרשה, אז יש לנו פה פסוקים שכבר הזכרתי אותם, מיד מופיע פרשת התשובה. אני יכול לפתור את עצמי שכנראה, בעזרת השם תשמעו כמה וכמה דרשות, וכבר שמעתם, ותמיד יוצא מהפכם שבת. מה? כן, אז ידברו על עיני התשובה. בכל אופן, זה מה שהרמב״ם גם מדגיש את הפרשה הזאת, על העניין הזה של גאולה, שנאמר, ושב השם אלוקיך את שבותך ולחמך, ושב וקיבצך לכל העמים. כדרכו שזר הוציאו את צהל, אני לא יכול שלא לומר את זה, זאת אומרת, אני יכול, אבל נקודה מאוד חשובה, שהתשובה זה קודם כל לשוב לארץ, ושב וקיבצך מכל העמים, ואחר כך, אומר השם אלוקיך את לבבך, לאהבת השם, ונתן, אתה תשוב, שמעת בכל השם, זה רק אחר. קודם קיבוץ גלויות, אחר כך תשובה רוחנית. טוב, אחר כך פה, כי המצווה הזאת, נדבר לכם לשיר את השם של אברהם פריד, אבל זה לא נעשה עכשיו. כן, יש כאלה אומרים שזה על התורה, יש כאלה אומרים שזה על התשובה, מחלוקת ראשונים. כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה, היא לא מעבר לים ולא בשמיים. כי קרוב אליך הדבר מאוד, הרמב"ן אומר שזה מצוות התשובה, ויש כאלה אומרים שזה... מה?
בגלל ההקשר.
כן, כן, אבל יש מסביר, אבל בוא, אנחנו ממש צריכים לקצר. אחר כך וילך, זה מה שאמרתכם קודם. עכשיו רבנו, לא סתמן, לא תחשבו שנמצאתי, בין 120 שנה אנוכי היום. ואז אחר כך, ויקרא משה ליהושע, ויאמר אליו, אני יכול ישראל חזק ואמץ, כי אתה תבוא. את העם הזה לארץ ונשמע שם לאבותם לתת להם ואתה תנחילנה אותם. אם כן, עכשיו בואו נהיה ככה, אם לא הרגשתי אתכם קודם, טקס העברת התפקידים, נכון? בין משה רבנו ויהושע. לכאורה מרגש מאוד, נכון? אבל עוד לפני שהוא עושה את הטקס הזה, אז יש פה, הוא אומר לעם ישראל, משה כותב את התורה ונותן לבני לוי, ומזה יש פה את מצוות הקהל, נכון? שזה עניין של כלל ישראלי, במילה אחת, מה שכתובים שם הרבה מפרשים, הקהל את העם, אנשים ואנשים ועטף, כי זה בחינה של מעמד הר סיני שמתחדש כל 7 שנים, בגלל זה מביאים גם את הטף, יש עוד הסברים, אבל זה עניין אחד, מצוות הקהל. ואחר כך יש לנו בסוף הפרשה את השירה, כן? ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. אבל לפני זה, ממש בקיצור, ואני מבקש סליחה, אולי הדברים לא מספיק חשובים, זה לא דברי הרב צבי יהודה הצד, אבל אני מרשה לעצמי את זה כאילו חידושון קטן שככה מדבר אליי כבר הרבה שנים, ובטח שהוותיקים שמעו את זה ממני. אנחנו עומדים בטקס העברת התפקידים, נכון? משה רבנו, מה אנחנו בכלל צריכים לתת לו ציונים? ואנחנו יודעים רק בשביל המשל, כשהם הייתם, ודאי, איזה מנהל שסיים הרבה שנים, נכון, עושים, כולם מחמיאים לו, איזה מחט שסיים תפקיד, כמה הוא קידם את היחידה וכמה זה, ולא יודע מה, אתה יכול, משה רבנו לא... חורים, לא צריך לחפש תחת האדמה שבחים של להגיד עליו, אבל תשמעו, קדוש ברוך הוא, מה לעשות, צריכים ללמוד. הוא אומר, קרא לי יהושע, התייצבו באוהל מועד, והלך משה ויושב והתייצבו באוהל מועד, וירא השם באוהל בעמוד ענן, ויעמוד עמוד ענן על פתח האוהל. ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ, שראו בשם וקרבו בעזבני והפר את בריתי אשר כרתי איתו. וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתיהם, והסתרתי פניי מהם והיה לאכול, ומצאו רעות רבות וצרות. ואמר ביום ההוא הלול, כי אין אלוקי בקירויים וצרני רעות היו. ואנוכי אסתיר פניי ביום ההוא. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל סימה בפיהם, למען תהיה לשירה הזאת ליד בני ישראל. תכף נגיע לשירה. אבל תגידו, זה לא, סליחה, לא רוצה להגיד מילים מוטות. זה משהו שמגיע למשה רבנו ביום האחרון. ככה לשמוע, תשמע, אתה הולך למות, ואחרי שאתה מת, הכל יתפרק. יעני, כל מה שעשית, יעני, לא מחזיק מעמד. חס ושלום. פחות, לא יודע, תן לו לגמור ככה, בטוב. מה אתה, חס ושלום. עכשיו, כל השאלה שלי בשביל להבין, שאמת, הקדוש ברוך הוא מעריך את משה רבנו הרבה יותר מה שאנחנו חושבים. ונראה לא בלמד את הקדוש ברוך הוא איך להתנהג. אמר לו, אתה מנהיג לא רק של הדור הזה, אתה מנהיג של כל הדורות. וגם אחרי שתמות, עוד יהיה להם הרבה נפילות. אני רוצה שתדאג שיהיה להם תשובה גם לנפילות שיהיו אחרי מותך. תן להם צדה לדרך. הוא בא ואומר לו, תבין למה הוא פונה למשה רבנו? לא, בשביל שיגמור ככה בטוב. של התמונה, חיוכים וכדומה. הבנתם? השאלה רק מולידה פה עוצמה אדירה של היחס למשה רבנו. וצר לי, אני כבר גולש יותר מדי, לא רוצה להאריך הרבה. מה המשמעות של השירה הזאת? כתבו לכם את השירה הזאת, ואחר כך, והיה, כי תמצאנה רבות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפיזרו. ויכתוב משה את השירה, וילמדה את בני ישראל, אז גם אם אני עוד לא הבנתי איך, עכשיו אני רק עושה לכם את המתמטיקה, אם מישהו עוד לא עשה, בגלל ש... דהיינו, עלול להיות מצב שהעם יזנה וילך אחרי אלוהי נחר הארץ וכו' וכו', השירה היה פתרון למצב הזה. עוד אין לי תשובה איך, אבל נכון, זה מה שהשם אומר לו. והשירה הזאת היא, אחר כך, כי אבינו אל האדמה שנשבעתי לאבותיו וכו' וכו'. עושים את השירה, אז תראו, בשבוע הבא לא יהיה שיעור, יום חמישי ודאי שלא. אז אני יכול להגיד כמה מילים, ככה לגנוב על חשבון פרשת האזינו. מה זה השירה הזאת? רש"י אומר שירת האזינו. והרמב״ם אומר שזה באמת פרשת האזינו, שירת האזינו, אבל, תשמעו איזה ביטוי חריף של הרמב״ם, אבל אי אפשר לכתוב, אין כותבים את התורה פרשיות פרשיות. אז... צריך לכתוב את כל התורה. אבל למה זה נקרא השירה? זה כאילו אני בא ואומר לך, תשמע, אני נותן לך את הלב שלי. נו, מה, אתה תיקח לי את הלב, תשאיר אותי בבית. זה ברור שאתה נותן לך את הלב שלי, כוונה שתיקח הכל, אבל הלב זה השירה. הבנתם את הנקודה? זאת השירה הזאת היא כל כך תמציתית. ולכן גם לא במקרה, אני חושב שיש לפחות חלק מקהילות הספרדים, לא מכיר את כולם, שקוראים את האזינו בתשעה באב, נכון, עוד לפני הקינות. יש כאלה שקוראים ככה, כי באמת כל ההיסטוריה, אבל תראו רש"י, בעזרת השם, שבת הבאה אחרי ראש השנה, כולנו, בעזרת השם, אחרי תשובה שלמה, נתבונן ונלמד בשירה עצמה. בכל אופן, השירה הזאת, היא הפתרון, היא הסגולה, לא במובן של רצפטים, אלא וכל מה שעבר על עם ישראל, וכל מה שיעבור, ובעזרת השם הגאולה השלמה, כן, הדרנינו גויים אמור, זה באמת יהיה בשבוע הבא, כך הוא נקרא. כל זה בדברי הסיום, שהפרשה שלנו, כמו שאנחנו אומרים, אנחנו עומדים ומזדהים עם מעמד הפרידה של משה רבנו, לעם ישראל לא רק בנאום שלו, אלא באמת לדורות. שהשירה הזאת תלווה אותנו, עזרת השם, שתעזור לנו לחזור את שירה שלנו.